שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף זין מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. עד עכשיו דיברנו על שני שכנים, על דברים שהם יכולים להכריח אחד את השני לעשות, כלומר לבנות כותל בשביל שלא יהיה זה קריאה. עכשיו אנחנו נדבר על דברים שהם לא יכולים להכריח אחד את השני, אפילו שאחד מאוד מפריע לשני לכאורה, עדיין הם לא יכולים להכריח אחד את השני לעשות משהו. אנחנו נראה בעניין הזה שלוש דוגמאות, ושלושתם יהיו פסקים של רב חמה. מקרה ראשון יהיה בית של שני שכנים, אחד למעלה ואחד למטה, ששקע באדמה. מקרה שני, אדם שבנה כותל ליד החלונות של שכן שלו. ומקרה שלישי, אח שבנה כותל ליד הטרקלין של אח שלו. עכשיו נראה את המקרים אחד לאחד. המקרה הראשון זה שני שכנים שגרים אחד מעל השני. רש"י מפרש שהם אחים שירשו. יש מפרשים שזה גם סתם שני אנשים. ובמציאות של ימיהם, בית היה יכול פשוט לשקוע לתוך האדמה. וזה מה שקרה כאן. אז העליון חי בסדר גמור עם זה, הוא אפילו יותר נמוך, יותר נוח לו. אבל התחתון, הגובה של הקומה שלו הולך ומצטמק. הולך ומצטמק. אז הוא אומר לעליון, בוא נבנה את הבית מחדש. העליון אומר לו, למה? דווקא לי טוב מאוד פה. אז הוא אומר לו, בסדר, אז אני אבנה את הבית. אני אשקר אותך באיזה מקום, אני אתן לך דמי שכירות, רק אני לא יכול לגור ככה. אז העליון אומר לו, אני מצטער. אבל אין לי כוח לעבור עכשיו דירה בגלל שלך אין בית. ואומר רב חמה, הדין הוא שהעליון צודק. הוא לא חייב לפנות את עצמו, אפילו אם זה רק עניין של קצת טרחה, בשביל שהתחתון יבנה חזרה את הבית. אבל אם הרצפה של העליון יורדת עד הגובה של פחות מ-10 טפחים מהקרקע, אז כבר התחתון כן יכול להכריח אותו לבנות מחדש, כי הוא כבר נכנס לתוך הרשות שלו, כי 10 טפחים מלמטה מוגדר כרשות שלו. עוד יוצא דופן, כשמדובר באחים או גם סתם אנשים שחלקו ומתנו ביניהם והם אמרו שאם הבית ישקע והוא כבר לא יהיה ראוי למגורים, אנחנו נבנה מחדש, אז הם כמובן צריכים לבנות מחדש. אבל מתי זה נחשב לא ראוי למגורים? אז הסבר ראשון אמרו בשם רב נחמן שבבית נורמלי צריך שהגובה יהיה חצי מהאורך והרוחב של הבית. אבל רבא שמע את זה ואמר שזה שטויות, רב נחמן לא אמר כזה דבר, אלא צריך שאדם יכול להיכנס לבית שלו עם קנים, מרמקלות ארוכים, ממחוזה, ולהסתובב עם זה בבית. בלי בעיה. אז זה היה מקרה ראשון. מקרה שני, גם כן מקרה של שני שכנים, שאחד רוצה לשכנע את השני לעשות משהו, והשני לא חייב לענות לו. אז הדוגמה הפעם זה שכן שבנה כותל ליד החלונות של החבר, וכבר ראינו בדף ב' שאסור לבנות כותל קרוב מדי לבית, מרחק של 400, בשביל שזה לא יעשה צל על הבית. אז בעל הבית אמר לו, סליחה, תרחיק את הכותל. אז השכן אמר לו, אני אסתום לך את החלונות האלו, ואני אעשה לך חלונות יותר גבוהים, ואז ייכנס לך האור. אז בעל הבית לא היה אכפת לו שבאמת החלונות יהיו יותר גבוהים, אבל הוא אומר לו, זה לא טוב לכותל לשים בהם עוד חלונות. אז הוא אומר לו, אז אני אסתור את הכותל ואני אבנה אותו מחדש מגובה החלונות. אז הוא אומר לו, אז זה עדיין לא טוב כי זה חדש וזה ישן, אז הוא אומר לו, אני אסתור את כל הקיר ואני אבנה אותו מחדש. הוא אומר לו, גם זה לא טוב כי זה בית ישן וכותל חדש, זה לא יתחבר, אז הוא אומר לו, אני אבנה לך בית חדש. ממש מזכיר את קמצה ובר קמצה. והוא אומר לו, גם זה לא טוב לי, כי איפה אני אגור? אז הוא אומר לו, אני אסקור לך בית. הוא אומר, גם זה לא טוב לי, זה תירחה. בקיצור, הוא לא מסכים לשום דבר, וגם פה אומר רב חמה, הדין עמו. כי אדם מצד הדין לא חייב להסכים שיתערבו לו בחיים. והגמרא אומרת, מה החידוש של הסיפור השני? הרי למדנו את העיקרון הזה ברב חמה כבר בסיפור הראשון. זאת אומרת הגמרא, פה יש חידוש שזה אפילו לא בית שהוא היה גר בו. זה בית ששם הוא יחסן תבן, אפילו אחי הוא לא חייב להסכים, כי זו תרחה בשבילו. עכשיו אנחנו בשורה הרחבה הראשונה, סיפור שלישי בעניין הזה, גם הפעם יש שכן שבונה כותל שעושה חושך לשני, רק שכאן זה לא קרוב ב-400, ובכל זאת השכן השני מתלונן, כי מדובר פה על אספלידה. אספלידה זה איזשהו מבנה, טרקלין, שאמור להיות בו המון אור. והכותל, אפילו אם הוא במרחק של 400, עדיין הוא עושה שאין שם אור כמו שאמור להיות שם. ככה פירש רי בתוספות. אז יש פה שני אחים, אחד ירש אספלידה, שזה הטרקלין הזה, ואחד ירש תרביצה. תרביצה זה החצר שליד, ובעל התרביצה בנה כותל, והכותל עושה חושך לאספלידה. אז בעל אספלידה ביקש יוריד, התרביצה לא מסכים, רב חמה אומר, התרביצה צודק, הוא לא חייב שום דבר להחיב, הוא לא צריך להוריד. עכשיו הגמרא מנסה להביא כל מיני טיעונים שיכול בעל האספלידה לטעון. אז טיעון ראשון אומר אבינה לרב אשי, למה הוא לא אומר שכמו בשני אחים שחולקים אחד קיבל קרם ואחד שדה תבועה, אז בעל השדה צריך לתת דלת אמות לבעל הקרם בקצה בשביל שיוכל לעבור שם עם הכלים ולחרוש סביב העצים. אז אותו דבר פה, בעל התרביצה צריך לתת שטח מסוים בשביל שיהיה אור לבעל האספלידה. דוחה הגמרא, שמה זה מחושב בתוך הסכום שהם שילמו אחד לשני. הרי מי שקיבל כרם זה שווה יותר ממי שקיבל את התבועה, אז הוא שילם לאח שקיבל את התבועה, בתוך התשלום מחושב שהוא צריך לתת לו גם דלת אמות ליד הכרם. אבל כאן, למרות שברור שהם חישבו, כי הרי הספלידה זה הרבה יותר יקר מתרביצה, כי זה מבנה וזה סתם חצר, אז ברור שמי שקיבל את הספלידה שילם קצת לזה שקיבל את התרביצה, אבל בתשלום הזה הם לא חישבו את זה שהוא צריך לקבל גם אור. אז זה טיעון ראשון. טיעון שני, אומרת הגמרא שיומר בעל הספלידה, זה כבר לא נקרא הספלידה. הרי הספלידה זה דווקא מקום עם אור, ופה כבר אין אור. זה נקרא הידרונה, מקום חשוך. דוחה הגמרא, זה גם לא טיעון. אומר רב שימי ברשי, כבר ראינו שאם אדם מוכר כרם, כל עוד המקום הזה נקרא כרם, אפילו אם כבר אין לו שום גפנים, אז המחר קיים, כי המקום נקרא כרם, אותו דבר אם הוא מכר לו פרדס ועוד דוגמאות. אז אותו דבר פה, זה עדיין נקרא הספלידה, אפילו שאין בו אור. עכשיו, טיעון שלישי, אומרת הגמרא, אנחנו בשורה האחרונה, אנחנו חילקנו שאני אגור בזה איך שגרו אבותינו. וזה כבר לא איך שגרו אבותינו. דוחה הגמרא ואומרת, רב חמה שפסק שבעל התרביצה, החצר, צודק, הוא מן ההרדעה, והוא פוסק בזה כמו שמואל, שגם הוא מן ההרדעה, ששמואל אמר, ברגע שהאחים חלקו, נגמר הסיפור ביניהם, הם כבר לא קשורים אחד לשני, ואף אחד לא חייב לשני כלום, ולמשל, אם הם חלקו קומה שנייה וקומה ראשונה, אז בעל הקומה הראשונה לא חייב לתת לו להשתמש במדרגות או בסולם בשביל להגיע לקומה השנייה, או אם יש להם שדה אחת פנימית ואחת חיצונית, הוא לא צריך לתת לו לעבור שם, הוא לא צריך לתת לו להעביר שם מת מים, כלום. הם כמו שני זרים, והם לא חייבים אחד לשני כלום. אותו דבר לגבי סתימת האור בחלונות, אומר שמואל, אנחנו שני שכנים, אבל אין בינינו שום קשר ואני יכול לבנות פה כותל, ולא מעניין אותי איך גרו פה אבותינו. זה בעצם מה שרב חמה פוסק. רבא אומר שהדין הזה של שמואל לא נכון, יש להם דרכים זה על זה, כלומר, כשהם חולקים, ההנחה היא שהם מתכוונים שהחיצוני ייתן לפנימי לעבור שם בדרך, וכך גם יש להם חלונות זה על זה, כלומר שהם לא יכולים לסתום את האור בחלון של השני. עכשיו יש סיפור שבכלל לא קשור לסוגיות שראינו עד עכשיו, הקשר שלו למה שראינו הרגע זה שיש פה את רב חמה, וגם אולי שמדובר פה על יתומים, אז יתומים שמוצאים שטר חוב, כלומר שמישהו היה חייב לאבא שלהם כסף, אז הם באים ללווה והם רוצים את הכסף, אבל הלווה פתאום הוציא שובר, ובשובר כתוב שהלווה כבר החזיר את החוב, ויש שם עדים חתומים. אז כולם מסכימים שאי אפשר לגבות את החוב הזה, כי יש פה שובר, אבל האם קוראים לגמרי את השטר? אז רב חמה אמר שלא. יכול להיות שכשהיתומים יגדלו, הם יחפשו קצת, יחקרו, והם ימצאו איזושהי הוכחה שהשטר הזה כן טוב ושהשובר מזויף. אבל רבינו אומר שבזה הלכה לא כרב חמה, כי אנחנו לא חושדים בעדים שחתומים על השובר שזה עדים מזויפים, ולכן הולכים לפי השובר וקוראים את השטר חוב. זה רבינה. אבל מרזוטרא דווקא מחזק את רב חמה ואומר, גם פה רב חמה צודק. לא קוראים את השטר חוב, כי אם השובר הזה היה כל כך טוב, למה הוא נזכר להוציא את זה רק אחרי שאבא מת? היה מוציא את זה כשאבא היה חי. זה נותן לנו חשש שהשובר הזה מזויף, לכן מצד אחד לא גובים את החוב, אבל מצד שני גם לא קוראים את השטר חוב, כי אולי יום אחד היתומים יוכיחו. ועכשיו הגענו למשנה בעמוד ב'. עד עכשיו דיברנו על החובות שיש לשכן מול שכן. עכשיו אנחנו מתרחבים קצת, ואנחנו עוסקים בכל הדיירים שגרים באותה חצר, ובהמשך המשנה נתרחב עוד יותר, ואנחנו נעסוק בכל אנשי העיר. אז נושא ראשון זה בית שער לחצר. כבר ראינו בהתחלת המסכת שרשי פירש, שאחרי הדלת של החצר היו בונים איזשהו כותל, בשביל להסתיר את הראייה של בני רשות הרמים אל תוך החצר. חצר. הכותל הזה היה עגול, סביב השער הראשי של החצר, ואיפשהו בכותל הזה היה עוד דלת. אז יוצא שמי שרוצה להיכנס לחצר, צריך לעבור שתי דלתות. קודם כל בדלת של הבית שער, ואחרי זה בשער הראשי של החצר, היו מצבים שזה גם היה להפך. קודם כל בשער הראשי, אבל אחרי זה הוא גם צריך להיכנס בבית שער. אז אומרת המשנה, בני החצר יכולים לקפות אחד את השני בשביל לעשות בית שער, וכבר ראינו שגם אם אנחנו אומרים שזה קריאה לאו שמי עזק, בשביל למנוע איזה קריאה של הרבים, זה ודאי שמי עזק. לכן יכולים לקפות אחד על השני בשביל לשלם לבית השער הזה. אומרת הגמרא, יוצא שבית שער זה דבר טוב, עובדה שאפשר לקפות אחד את השני לעשות את זה. והרי יש סיפור על איזה חסיד של יהו נביא המתגלה אליו, ומרגע שהם בנו בית שער, הוא הפסיק לבוא אליו. למה? כי זה מונע מעניים לבוא לחצר. כי אם יש רק דלת אחת, הדלת הראשית של החצר, אז הוא עומד לידה וצועק ואז באים אליו. אבל אם הוא צריך עוד לעבור גם את הבית שער ואין לו איך להיכנס לבית שער, אז אין לו סיכוי שמישהו בחצר ישמע אותו ויצא ויתן לו צדקה. עונה הגמרא על ידי אוקימתא. יש בתי שער שזה בסדר, ויש בתי שער שלא. מתי זה בסדר? כשלעני יש רק דלת אחת לעמוד מאחוריה בשביל לקרוא לבני החצר, אבל אם יש לו שתי דלתות, אז לא. אז זה תלוי במבנה של בית השער. אם בית השער בפנים, והדלת של החצר עצמה נעולה, אז הוא אפילו לא יכול להיכנס לבית השער, אז יש לו שתי דלתות של החצר ובית השער, זה לא טוב. אם בית השער בחוץ, בהנחה שהוא יכול להיכנס לבית השער, כלומר שאין לבית השער דלת, או שיש דלת אבל אין ידית שנועלת, או שיש ידית אבל ידית מבחוץ, אז אפשר לפתוח. לפתוח מבחוץ, כל המקרים האלה זה בסדר, אבל אם לא, אז זה לא בסדר. כי אז אני לא יוכל לבקש צדקה. ואנחנו עוברים למקרה הבא במשנה. המקרה הבא במשנה, זה כבר אמרנו לגבי עיר שלמה, שבני העיר קופים אחד את השני לבנות חומה, דלתיים ובריח, בשביל למנוע מאויבים להיכנס. ורשב"ג חולק על שני המקרים שאמרנו, גם על חצר וגם על עיר, והוא אומר לא תמיד חייבים, רק במקום שבאמת יש בעיה. כלומר, בחצר רק שהיא סמוכה לרשות הרבים, שאז יש באמת איזה קריאה, ובעיר רק שהיא קרובה לגבול, אבל בעיר רגילה לא צריך. ורבנן שחולקים על רשב"ג ואומרים שתמיד צריך, כי בחצר לפעמים בני רשות הרבים נדחקים כי יש צפיפות וכן מגיעים גם לחצרות היותר רחוקות, וגם בעיר לפעמים אויבים נכנסים עמוק לתוך הארץ ולא רק מה שצמוד לגבול. ונושא אחרון להיום, רבי אלעזר שאל את רבי יוחנן, כשגובים מאנשי העיר את המס בשביל לבנות את החומות ואת הדלתיים ובריח, לפי מה גובים? האם גובים לפי נפשות או לפי ממון? בעצם השאלה היא, האם החשש הוא מאנשים שיבואו בשביל נפשות, כלומר להרוג, ואז מי שיש לו יותר נפשות בבית צריך לשלם יותר, כי הוא מציל יותר אנשים, כלומר החומה עוזרת לו יותר, או שהנושא כאן זה להציל ממון, אז מי שיש לו יותר ממון בבית, הוא צריך לשלם יותר. ענה לו, הנושא כאן זה ממון. אז הולכים לפי ממון. והגמרא מביאה איקא דאמרי שהוא שאל אותו שאלה אחרת, האם הולכים לפי ממון או לפי מי שגר יותר קרוב לחומה, שאז הוא צריך את החומה יותר כי זה אזור יותר מסוכן. עכשיו לפי תוספות זה בנוי על השאלה הקודמת, כלומר בהנחה שבאמת הולכים לפי ממון, האם יש פה עוד שיקול של גם קרבה לחומה? כלומר שמי שקרוב יותר ישלם יותר ומי שרחוק יותר ישלם פחות, אומר לו רבי יוחנן גם זה שיקול. כלומר לפי תוספות, אם יש שני אנשים שיש להם אותה כמות של כסף, מי שקרוב יותר ישלם יותר. לעומת זאת, אם יש אחד עשיר ואחד עני, אז גם אם העשיר גר יותר רחוק, הוא ישלם יותר מהעני שגר יותר קרוב. וסיימנו, אנחנו 8 שורות לפני סוף עמוד ב', כל טוב.